שלום וברוכים הבאים לכם לפודקאסט זכות השתיקה, אני יעקב אורלובסקי. אני רוצה להתחיל קודם כל בהתנצלות כללית שהאירו את עיניי אנשים מסוימים בגלל שאני התלוצצתי על עניין הקורונה בפרקים הקודמים, התבדחתי על חשבון העניין הזה ואנשים אמרו לי שיכול להיות שזה היה בזה חוסר רגישות בגלל שהרבה אנשים תקועים עכשיו בבידוד ויש הרבה חולים ומספר החולים עולה ועולה, כמובן שאני אמרתי את הדברים האלה עוד לפני ההתפרצות הגדולה, והיה רק את השלבים הראשוניים, את הניצנים הראשוניים של התופעה. עדיין אני עומד מאחורי הבדיחה שלי, לדעתי היא הייתה בדיחה ראויה, אבל כמובן אני רוצה להתנצל כי לא הייתה בכוונתי שום כוונה לפגוע באף אחד, ולא התכוונתי שאף אחד ייפגע מזה, ולכן כל מי שחולה במחלה כמובן איחוליי, ושיהיה רפואה שלמה, ושיחלימו במהרה, ושכל מי שלא חולה, שלא יחלה בעזרת השם עוד, ומי שנמצא בבידוד, שיצליח להסתדר, ועד שהוא יוצא משם, ושיצאו משם במהרה בעזרת השם. אז אוקיי, אז התחלתי עם ההתנצות הקלה, ועכשיו אני מיד רוצה לגשת לעניינים עצמם. אני לא רוצה לדבר על הקורונה הפעם, הפעם אני רוצה לדבר על המצב הפוליטי. כמובן אנחנו נמצאים באמצע כל הפוליטיקה, עכשיו שנגמר הבחירות, והתוצאות ברורות לחלוטין. עכשיו מתחיל המשחק הפוליטי האמיתי. האם יצליחו להרכיב ממשלה, האם לא יצליחו ממשלת מיעוט, או ממשלת אחדות, כל ממשלה אחרת. ובאמת היה נראה על פניו שעכשיו השמאל הצליח לגייס ולנצח יחד עם ליברמן, ויש להם 62 חברי כנסת, ולכן הם יכולו לכונן ממשלת מיעוט שמבוססת על הרשימה המשותפת הערבית, והם עכשיו יצליחו לכונן כאן איזשהו ממשלת שמאל, וביחד עם ליברמן, שכמובן העביר את הדרישות האנטי-דתיות שלו, ולכן הם רוצים פה לעשות מין ממשלה שכמובן תנסה למגר את מדינת ישראל, לפחות באופן היהודי שלה, באופן הדתי שלה, וכמעט אפשר היה להגיד שהם הצליחו בזה, כמובן שזה מגוחך לחלוטין כשאתה רואה את הרשימות, הדרישות של ליברמן, ואתה רואה את כל מה שהוא רוצה, ואתה אומר לעצמך, איך הם תוך שנייה אחת, תוך חצי שעה, בני גנץ כבר הסכים, הסכים להכל, אין שום בעיה, מה שאתה רוצה. הסינה עיוורת הזאת לביבי נתניהו, כל מה שיש להם, או נגד הימין, או נגד הדת, אני לא יודע, אבל כל האסופה הזאת של האנשים, אין שם אף אחד כמעט שיקום ויגיד, אנחנו לא מסכימים, יש גבול. עכשיו, הגיעו שם השניים, שזה האוזר והנדל, שהם נמצאים בכחול לבן, והם כמובן אמרו מיד, אנחנו לא נסכים ולא נשב עם המשותפת, גם לא בתמיכה שלהם. הדבר הזה לא ברור, לפחות לי כרגע, האם הם ילכו עם זה עד הסוף, או האם הם לא ילכו עם זה עד הסוף, וגם אם כן, לכאורה עדיין זה מספיק, בגלל שגם בלעדיהם יש לגוש שלהם עדיין 60 חברי כנסת, ביחס לממשלת הימין כמובן, לגוש של הימין, שיש להם רק 58 מנדטים. ולכן גם בלעדיהם הם לכאורה יצליחו. אותי הפתיע מאוד שלא קם אף אחד לפחות על כל מה שליברמן דרש, עם כל הדרישות באמת המרחיקות הלכת שלו נגד הדת, ולא קם אף אחד ואמר, תשמעו, זה כבר מטורף, אבל ממש ממש רוצה לקעקע פה כל קשר לדת, כל קשר למדינה יהודית, כל מה שמעניין אותו גם כן זה שנאה, או כמו שאני העליתי תיאוריה בזמנו, שאולי הוא מובל לכאורה בגלל כתבי אישום, אני לא יודע, אבל על זה אף אחד לא קם. מי שכבר כן קם, אז הוא קם על זה שהם הולכים לשבת ביחד עם הערבים, עם הרשימה המשותפת. אבל אף אחד לא הסכים להגיד, תשמע, זה ממש הזוי מה שאתה מבקש, ואתה רוצה לקעקע פה כל עניין דתי במדינה, כל עניין של מדינה יהודית, את זה אף אחד לא אמר. אז אוקיי, אז התחלנו עם זה שאוקיי, יש לנו שניים, שני צדיקים בסדום, אז אוקיי, כרגע זה עושה להם בעיות, אבל זה לא מספיק. ואז בפורים עצמו קמה לה ישועה לעם ישראל לכאורה, כשאורלי לוי אבקסיס היא הגיעה ואמרה, לא, גם אני לא אסכים לתמוך במצב הזה שבו הרשימה המשותפת תומכת, גם כן היא לא הסכימה לדבר בענייני הדת, אבל אוקיי, היא לפחות אמרה, אז אני גם כן לא מוכנה, וכרגע זה מייצר להם הרבה מאוד בעיות. עכשיו אני כרגע כשאני מקליט עוד לא יודע איך זה יסתיים הדבר הזה, אז יכול להיות שהיא כן תלך או לא תלך, אבל בהנחה שכן, אז קמה לישוע בפורים עצמה, בגלל שברגע שהיא קמה והגיעה ואמרה, אני לא מוכנה, זה כבר מייצר פה הרבה יותר בעיות, במיוחד אם היא תתנגד, עכשיו אתם בסך הכל 59, כשלצד השני יש 58, והשאלה מה כולם יעשו, אם יתנגדו ממש או שלא, ועכשיו צריך לראות מה יקרה. זה מוביל אותי מיד לתוך נושא אחד שאני אמרתי שאין טוב מהזמן הזה של החוסר בהירות שיש פה עכשיו בכל מה שקורה בעניין הפוליטי, בתהליכים הפוליטיים שקורים פה, ולכן אני רציתי להעלות נושא שאני יודע ואני מודע למה אני מכניס את עצמי, כי זה עניין בעייתי מאוד, זה עניין שמעורר אמוציות בכל פעם שמעלים אותו, כל פעם שעולה לדיון, שני הצדדים, האלה שמתנגדים ואלה שבעד, זה מעורר עניינים אמוציונליים מאוד, מאוד קשה לנהל דיונים בנושא הזה, דיונים הלכתיים נקרא לזה, הלכתיים נטו, או סתם נושאים הגיוניים נטו, בלי שום אמוציות, אלו נושאים שהם מאוד 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 אמוציונליים, וכמובן אני מדבר עכשיו על תחילת הגאולה, מה שקרוי בלשון התלמודית, התחלת דגאולה. עכשיו, הסיבה שאני רוצה להכניס את זה עכשיו, זה בגלל שכל השקפת העולם, ברגע שאתה מקבל או שאתה לא מקבל את המושג הזה, משנה את הכל. כל תהליך פוליטי, כל תהליך מדיני, כל תהליך אחר שקורה פה במדינה, היא מאוד ישתנה אם אתה מסתכל על זה בעיניים של אנחנו נמצאים בתקופה של תחילת הגאולה, או אם אתה לא מוכן לקבל את זה ואתה מסתכל על זה במשקפיים אחרות שאתה אומר זה לא הזמן הזה, ועם ישראל עדיין נתון בגלות גמורה אפילו שהם פה בארץ ישראל, ולכן כל תהליך צריך להסתכל על זה ממבט זה או ממבט אחר. אבל ברגע שאתה משאבד את עצמך להסתכלות אחת, הכל משתנה בגלל זה או מי זה, ולכן אני רוצה להעלות את הנושא הזה. אני לשם ההגינות, אני אשתדל להביא את שני הצדדים, ומפני שנכתב על זה קולמוסים גדולים, והיו פלפולים גדולים בנושא הזה, בעניין, בהיבט ההלכתי לכאורה, ולכן קשה פה לבוא ולהגיד, התורה אומרת כך, הרבה פעמים כשאני מדבר על נושאים הלכתיים, אז אני יוצא עם הקונצנזוס ואני אומר, התורה אומרת כך, שאני מנסה בעצם לומר, שאחרי ככלות הכל, כשאנחנו מגיעים בסופו של דבר לשורה התחתונה, יש הסכמה או קונצנזוס בגדול איך צריך לחיות, או לפחות בנושאים מסוימים. בנושא הזה, מפני שנכתב בו כל כך הרבה, אז אני אשתדל לשם ההגינות, כמו שאמרתי, לנסות להביא את שני הצדדים ולהסביר את העניין הזה. אבל אני כן אגיד, שלמי שמאמין שאנחנו כרגע נמצאים כן בעידן של התחלת הגאולה, של תחילת הגאולה, בעצם זה אומר שאחרי 2000 שנות גלות, אחרי כל הסבל שעם ישראל עבר בכל השנים, אז בהייר תשח"ח, זה התאריך שהקדוש ברוך הוא החליט שהוא לוקח את עם ישראל, מוציא אותו מהגלות, מחזיר אותו לארץ ישראל ומתחיל את תהליך הגאולה. למי שלא מקבל את זה, קצת יותר יהיה קשה לו להסביר בדיוק את התהליך הספציפי הזה, אבל בכל זאת הם אומרים שלא, זה שאנחנו חיים פה עדיין בארץ ישראל, זה לא אומר שום דבר, אנחנו עדיין בגלות עד שיבוא המשיח, עד שיבוא הגואל האולטימטיבי, הגאולה השלמה, הגאולה האמיתית, וכרגע העניין הזה הוא שום דבר לחלוטין. אני כן רק אגיד עכשיו בתור הקדמה, שהעניין הזה הוא כל כך אמוציונלי, בגלל שמשני הצדדים, מיד אחרי השואה, אולי הדבר הכי נורא, המצב הכי גרוע שעם ישראל היה בו אי פעם, ההצרה הכי גדולה, הכי נוראית שעם ישראל עבר, ומיד אחרי זה הם מגיעים לארץ ישראל, והקדוש ברוך הוא נותן להם מדינה עם עצמאות יהודית. אני לא נכנס כרגע לעניינים הדתיים, אבל עצמאות דתית, ויש מקום לכל היהודים להיות בלי שאף אחד יהרוג אותם, בלי שינסו לטבוח בהם, בלי שיש פוגרומים, כל יום ראשון היה להם שם פוגרומים בכל מקום, כל אחד שקורא קצת, אני לא היסטוריון גדול, אבל מהמעט שכל אחד יכול לקרוא בכל מקום, היה נורא והיום בכל מדינות אירופה שהם היו, וגם כן במדינות של יוצאי ספרד, מספרד עצמם, וכל הצרות שהעם ישראל עבר במשך כל השנים, תחת כל הממשלות הזרות שהם חיו תחתיהן, תחת כל העמים שהם חיו תחתיהן, עד שהם הגיעו פה לארץ ישראל, ולכן האנשים האלה שהגיעו מהצד הזה היו מלאי רגש, שמחה ותודה לקדוש ברוך הוא על זה שעכשיו אנחנו חזרנו לארץ ישראל עם שלטון יהודי שלנו, גם אם הכל לא מושלם, אבל יש לנו את המקום שלנו, ולכן היה קשה לדבר קצת איתם בנושא הזה באופן הגיוני לוגי, לראות אם כן או אם לא. המושגים האלה של תחילת הגאולה או לא, הם מושגים הלכתיים, הם נמצאים בגמרא, התורה מלאה בזה, וצריך לראות ולבחון באופן לוגי והגיוני, האם מדובר פה בעידן של התחלת הגאולה. גם כן אני אנסה להסביר מה באמת ההבדל, אם אנחנו נגיד שזה כן, או אם אנחנו נגיד שזה לא. אז עכשיו העניין הוא היה גם כן, שמהעבר השני, היו הרי את הציונים הראשונים, שאני שוב פעם לא בא להכליל, ואני לכן לא, אני לא אגיד שמות, אני לא רוצה עכשיו לצאת נגד אף אחד באופן אישי, אבל היו מתוך הציונים הראשונים, מאלה שהתחילו עוד באירופה לפני שבכלל היה קום המדינה, ועוד לפני כן, שהם היו היהודים מתבוללים, או יהודים שעזבו את דרך התורה, חלקם אפילו היו מה שקוראים על פי ההלכה אפיקורסים, או דברים כאלה, וזה היו אנשים שנלחמו בדת, בכל כוחם היו גם כן כאלה, ולכן היו מהאלה שהיו בעד החזקת הדת ושמירת הדת עד הסוף, לא יכלו לקבל בשום פנים ואופן שהם יסכימו לעבוד עם אנשים כאלה. לא ייתכן שבן אדם יסכים לעבוד עכשיו כשזה מגיע לעניינים רוחניים ודתיים, לעניינים שמימיים, לעבוד עם אנשים שהם שונאי דת וכל מה שמניע אותם זה ללכת נגד הדת. עכשיו אני לא בא להגיד אם הם כן או לא, אבל יצאו מכתבים נגדיהם שקראו להם אפילו בשמות עד כדי כך שקראו להם רשעים, יש את זה במכתבים מסוימים, אני לא בא לבחון כרגע מי נחשב רשע על פי הלכה ומי לא, אז יכול להיות שהם כן היו טובים או לא טובים, אני לא נכנס לזה, אבל הם עכשיו היו משוחדים לצד הזה, ובלתי אפשרי היה לדבר איתם בצורה הגיונית על זה שאולי זה כן התחלתה דגאולה, למה? כי כל מי שעושה את זה, זה האנשים האלה, שהם מהזרם ההוא, שהזרם שהוא נלחם נגד הדת, כמובן גם כן יש להם אין סוף שאלות, כי הם באו פה להקים מדינה אנטי דתית, הם לא רצו להכניס פה דת, כל עניין דת שהצליחו להכניס כאן לחוקי מדינה או להווי של המדינה, היה צריך לעשות עם מלחמות, הם באו לעשות את זה פה, לא עניין אותם ענייני הדת כמובן, אגב הרבה מהמלחמות של הדת ממשיך עד עצם היום הזה, ולכן היה להם מאוד קשה לקבל את המושג הזה של להגיד, שהתחלתה הגאולה, שזה הגאולה, שלזה אנחנו חיכינו 2000 שנה, סבלנו כל החיים שלנו, בשביל זה, זה היה להם גם כן קשה לקבל, ולכן הוויכוח האמוציונלי נהיה פה העניין העיקרי, ופחות נהיה פה ויכוח הגיוני, לוגי, דתי, הלכתי, בשביל לבחון את הדבר עצמו. ואדם שמגיע לבחון את הנושא הזה, כמו כל נושא, צריך להיכנס לזה בצורה קרה, כמו מדען במעבדה, שהוא בא לבדוק את הנתונים ולראות האם אנחנו נמצאים בתקופה הזאת או לא, וגם אם אתה לא אוהב את האנשים שעשו את זה, עדיין ייתכן שאתה נמצא בתקופה הזאת. וגם אם אתה כל כך שמח אחרי השואה ואחרי כל הצרות, עדיין יכול להיות שזה לא זה, ולכן צריך לנסות להבין באופן עצמאי, בלי ענייני רגש, את העניין הזה עצמו. אוקיי, אז כרגע, איך שאנחנו חיים פה, כרגע אני מחלק את זה לאנשים הדתיים, כל מי שמשתלט על הדת כביכול, ובאמת ענייני הדתי-לאומי הם בעיקר אלה שהשתלטו על כל המושג הזה של התחלת הגאולה, ועל הציונות, ובאמת הם קוראים הציונות הדתית עד עצם היום הזה, והם לקחו חלק פעיל פה בכל ההתנהלות של המדינה, כי הם מחזו שזה באמת התחלת הגאולה, והם חלקם הרחיקו לכת עד לכדי לקבוע את היום, יום העצמאות, היום שבו נהיה עצמאות לעם ישראל בארץ ישראל, וקבעו אותו ליום טוב, וחלקם אומרים הלל וכולי, שאת כל הנושא הזה אני בעזרת השם לא בורח ממנו, אבל אני לא אדבר עליו עכשיו, אולי ביום עצמאות עצמו אני אנסה לדבר על זה, כי זה גם כן שאלה הלכתית נטו, האם כן אומרים הלל או לא אומרים הלל, וכמובן שברגע שאתה מעלה את הנושא הזה בכלל, האמוציות עולות עד לשמיים, אין, כל אחד יש לו דעה וכל אחד יש לו רגש לכאן או לכאן בעניין הזה. והאלה שהיו נגד אמרו בסדר גמור, אז הדתיים הלאומיים, אם הם אלה שהשתלטו על זה, ממילא נהיה גם סכסוך גדול עם החבר'ה האלה, והחרדים, כל אחד בקיצוניות שהוא מגיע מנגיד הרב מסתמר, שהוא יצא נגד המדינה לגמרי לגמרי, אבל עד לזרמים אפילו יותר מתונים, באמת שבדגל התורה למשל, הם לא הסכימו לקבל שר בממשלה, לא הסכימו להיות פה, היו גם כן דיונים ו... תשובות מרובות בספרים, האם מותר להיכנס בכלל לכנסת, האם אפשר להיות חלק ושותף פעיל, ובאמת הצד החרדי נמנע להיות שותף פעיל כל כך במדינה, כמעט עד ימינו אנו, שעכשיו בתקופה האחרונה קצת לאט לאט, כן התחילו יותר להיכנס כל אחד בגלל המצבו, אני לא יודע לקרוא לזה הפוליטי, ההלכתי, אני כל אחד יבחר את השמות שהוא רוצה לקרוא בהם, אבל הגיעו פה איזשהו חיבור מסוים ביחד. אבל איך שלא יהיה, אני אנסה לגשת ישר לעניין עצמו. אז אני אעלה קודם כל חלק מהבעיות, מהצד שמתנגד, ואז אני אנסה לתת פה איזשהו כיוון, יסכימו איתי, יסכימו, לא יסכימו, לא יסכימו, אבל אני בעיקר חותר לזה לנסות להסביר עכשיו את התופעה הפוליטית שקורה פה, ולנסות להרגיע קצת את עם ישראל המאמין, את אלה שחושש פה לגורל הארץ וגורל העם, הן מבחינה דתית והן מבחינה פיזית. אז אוקיי, תראו, כמה הבעיות שלהם היה קראת. אנחנו מתפללים על הגאולה 2000 שנה כל יום בכל התפילות, ועם ישראל מסר את נפשו והרגו בנו וטבחו בנו במשך אלפי שנים עם צרות נוראיות שעם ישראל עבר. ושואל את עצמו האדם המאמין הפשוט, הלזה התפללנו? הלזה פיללנו כל השנים האלה שאנחנו נגיע פה לאיזשהו מדינה שראשיה לפחות בהתחלה לא היו בעד הדת? אני נמנע פה כרגע להאשים עד כמה, אבל כל אחד יכול לקרוא ספרים מקום המדינה על איך שבשיטתיות הם ניסו להתנגד לכל מה שהיה פה בענייני דת, כולל אלה שהגיעו ממדינות של יוצאי ספרד וניסו לקעקע בהם את הדת מגיל צעיר מאוד, וכל המושגים של הקיבוצים וכולי. עכשיו אני לא נכנס לכל הפרטים, אלו ספרים שכל אחד יכול למצוא, זה לא איזה חידושים גדולים שאני אומר פה, זה עניין שכל אחד יכול לראות בכל מקום. אבל איך שלא יהיה, ודאי שזה לא היה מדינת הדת ומדינת ההלכה על זה שמתפללים על עם ישראל כל הזמן, וזה לא המשיח ההוא שאנחנו מחכים לו כבר 2000 שנה וכולם מוסרים נפש וכולם מחכים לו בכל יום שיבוא, מצפים לישועה הגדולה, הלזה פיללנו. ואתה רואה באמת שהמדינה לא הייתה מדינה דתית, ודאי לא בהתחלה, עם השנים לאט לאט הצליחו להכניס כן עוד ועוד חוקים דתיים, וכיום באמת שיש הרבה דתיים שהם דתי דת, אי אפשר להתגייר פה שלא על פי היהדות האורתודוקסית המיינסטרים הרגיל, אי אפשר להינשא פה, אי אפשר להתגרש פה, אלא לפי חוקי התורה לכאורה. אי אפשר, יש חוקי יום כיפור, חוקים של חמץ בפסח, אני יכול לעשות עוד ועוד ועוד. יש פה הרבה מאוד חוקים ברוך השם, אבל עדיין אי אפשר להגיד שהמדינה שלנו מתנהלת לאור ההלכה, או שהיא מדינה דתית לכאורה. ועל זה באמת אנשים אומרים, איך יכול להיות שזה הגאולה הגדולה שחיכינו לו כל השנים, בשביל זה חיכינו, בשביל להקים פה איזושהי מדינה של יהודים שרוצים אנטי דת, או גם אם הם לא אנטי דת ממש, אבל ודאי הם לא בעד הדת. אז זה היה השאלה אחת. השאלה השנייה, זה מגיעים עם כל מיני שאלות שאומרים שכשיבוא המשיח, ייבנה בית המקדש, ירד מן השמיים באש, ויש הרבה מאוד גמרות, הרבה מאוד סיפורים על איך שיראה כשהמשיח יבוא, וזה איך שזה היה נראה. במיוחד מי שקורא קצת את ההיסטוריה של איך את קום המדינה עצמה, מדינה קטנה מאוד, מדינה ענייה מאוד, בלי שום משאבים, בלי שום כלום. כמובן, עכשיו אחרי 70 שנה, המדינה גדלה ונהייתה כוח בינלאומי ממש, אבל ודאי, ודאי בהתחלה. אז אתה אומר, לזה חיכינו, לזה אנחנו מחכים ומתפללים כל השנים האלה. ועוד אם הם יוצאים מתוך נקודת הנחה שהאלה עומדים בראש, הם אנשים רשעים. אז שוב פעם, אני לא נכנס כן או לא מה הגדרה הלכתית, אבל ודאי שחלק ודאי יחזו ככה. אז הם אומרים, איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא בחר סוף סוף להוציא את עם ישראל מהגלות ולהביא אותם פה לארץ ישראל עם הגאולה השלמה, ולזה הוא מביא אותם עם האנשים האלה? אין לו מספיק צדיקים שהוא יכול לעשות את זה? הוא דווקא בוחר לכאורה מסוף העם את השאריות, ממש מה שקוראים ראשי ישראל, את כל החבר'ה האלה האנטי דת שמתנגדים לכל דבר שבקדושה, אותם דרכם הוא בוחר לעשות את זה? לא ייתכן. וכמו שכבר אמרתי, מן העבר השני, אלה שכן חושבים שזה התחלת הגאולה, והם גם כן באו עם טיעונים רגשיים, ואני אומר למה אני אומר שזה טיעונים רגשיים, כי כל הטענות שאמרתי עכשיו, שעוד יש כהנה וכהנה כיוצא בהם, כל אחד עם פרטים שונים, אבל כל השאלות הן אותן שאלות, אלה לא שאלות הגיוניות לוגיות. כי אם אני אצליח להוכיח לך שזה באמת כן התחלת הגאולה, אז כל השאלות האלה שיש לך, אלו לא השאלות שקובעות או לא קובעות. זה שאתה לא מוכן לקבל שאלוקים עשה את הגלות על ידי רשעים או לא, זה לא שאלה לוגית. יש פה שאלה, יכול להיות שאתה צריך למצוא לתשובה. אבל אם יהיה, למשל, כתוב מפורש שזה יכול להיות גם על ידי רשעים כמשל, ונצא מתוך נקודת הנחה אפילו שאנחנו מסכימים איתם שהם באמת רשעים, אז אין לך פה שום סתירה הגיונית לוגית. אז עדיין אני מוכן לקבל, אם זה ההלכה וזאת המציאות, אז לא אכפת לי עכשיו שמפריע לך רגשית שהבן אדם הזה הוא אדם שאינו שומר תורה ומצוות, או שהמדינה היא איננה מדינה דתית בשלב זה, כי אם לא צריך את זה כחלק מתנאי הגאולה, ככה שהטיעונים האלה הם לא טיעונים. אבל בטיעוני רגש הם טיעונים חזקים מאוד, כל אחד, כל אדם ששומע ושהוא מאמין קצת בתורה ובאלוקים, אלו טיעונים שצריכים להפריע לכל אחד לכאורה. וכמו שהתחלתי להגיד, מנעבר השני, יש לך את הטיעונים שלהם, הייתכן שאחרי השואה, אחרי הדבר הכי גרוע ונורא אי פעם בעולם, שהסכימו כל העולם לתת לנו את המדינה, ויש לנו עכשיו מדינת ישראל שלנו, שאנחנו חוזרים לארץ אבותינו, ואין אף אחד עכשיו שהוא שולט מעלינו, הייתכן שזה עניין שבמקרה, הייתכן שזה עניין סתם, אלא חייב להיות שזאת הגאולה המדוברת, הגאולה המפורסמת, שגם כן זה לכאורה גם כן טיעון רגשי, בגלל שצריך לבדוק את זה כן או לא. שוב פעם, אם אתה יכול להוכיח מתוך המקורות ומתוך ההלכה שזאת הגאולה, אז אזי זו הגאולה, ואם אתה לא מצליח להוכיח את זה, אזי זה לא הגאולה. ואם זה שיש לך זה שאלה רגשית, הייתכן משהו כזה או אחר, השאלות האלה והראיות והוכחות האלה לא מחזיקות מים כמובן. אז אוקיי, אז עכשיו אני רוצה לגשת לעניין עצמו. אז כמו שאני אמרתי מתחילת הפודקאסטים האלה שאני עושה, אני לא עוסק פה בשיעורי תורה, ואני לא עוסק פה בהרצאות תורניות, ולכן אני משתדל עד כמה שאני יכול להתרחק מכל הנושאים ההלכתיים, כביכול מתוך פלפולי העניינים האלה, ולכן גם בפעם הזאת אני אנסה עד כמה שאני יכול להתרחק ולנסות למנע מלהביא ראיות תורניות לכאן או לכאן, ולהביא ציטוטים מכל מיני רבנים מפורסמים, בגלל שאז באיזשהו אופן זה נפך להיות שיעור תורה. אני לא מתנגד לדבר הזה חלילה, זה אני מאוד בעד, אבל זה לא מטרה של הפודקאסט הזה פה עכשיו. אז לכן אני אנסה למנע עד כמה שאני יכול בנושאים האלה מכל הדברים האלה שאמרתי. אוקיי, אז בוא נתחיל קודם כל עם ההסכמות. ההסכמות הן חייבות להיות שזה כולם מסכימים, שיש עם ישראל היה בגלות, 2000 שנה היה בגלות, שעל זה אין חולק, וגם כן אין חולק שאם אתה יהודי מאמין, אתה מאמין שבבוא העת ישובו כל עם ישראל בחזרה לארצם, ויחיו תחת הנהגה יהודית בתוך מדינה יהודית, על פי התורה שהשם נתן לנו. זה כולם מסכימים. ועכשיו גם כן צריך כולם להסכים, שכרגע אנחנו חיים במדינה שהיא בריבון יהודי. גם אם אנשים אומרים שאנחנו כפופים לממשל זר או אחר, לארצות הברית, רוסיה, לאיחוד האירופי, לכל בן אדם אחר שיהיה, לאום, אני יודע, כל שונאי ישראל ביחד התקבצו להם במין ארגונים כאלה, האום והאיחוד האירופי, שאני אעשה עליהם פרקים מיוחדים בשביל להראות, כי האבסורד שקורה שם הוא פשוט מקומם כל כך, כל בן אדם שלא מצליח לראות את השנאה העיוורת שלהם לעם ישראל וליהודים, וכל דבר שקשור שם, זה פשוט הזיה. אבל אוקיי, אני משאיר את זה כרגע. גם אדם שחושב שאנחנו בעצם כפופים לכל מיני ממשלות זרות, כמובן שהוא טועה, בגלל שבאופן טכני ופיזי, מחר בבוקר יכולים לקום ממשלת ישראל ולהכריז מלחמה על כל העולם, על ארצות הברית, על רוסיה, על כל מי שרוצים. יכול להיות שהם יספגו הפסד מביש מאוד, ויכול להיות שיחרב כל המדינה פה, אבל זה לא משנה את העובדה שההחלטה הזאת, ההחלטה על מה שהם רוצים לעשות, ההחלטה הזאת נתונה בידיהם בלבד, בידינו בלבד, בידי עם ישראל היהודים, וכל ההחלטה שיש פה בעניין הניהולי של מדינת ישראל, על כל חלקיה וגווניה, היא ההחלטה בלעדית של היהודים בארץ ישראל. אז זה גם כן כולם כרגע חייבים להסכים לזה גם כן. אוקיי, מה עוד אנחנו מסכימים או חייבים להסכים? עוד הסכמה חייבת להיות שיש גם כן שני חלקים בגאולה, נקרא לזה. יש את החלק של גאולת הגוף, מה שאנחנו קוראים הגאולה הפיזית, על זה שאנחנו כרגע שולטים בעצמנו באופן פיזי, ואז יש את מה שקרוי גאולת הנפש. גאולת הנפש זה העניינים הדתיים, העניינים הרוחניים, לזה עד כמה עם ישראל כעם מתקן את עצמו וחוזר בתשובה ומצליח לנסות להשתדל לקיים את כל מצוות התורה שהקדוש ברוך הוא ציווה אותנו בתורה, ששוב פעם כל ההלכות עצמם גם כן צריכים לבאר הלכה הלכה לפי הביורים שלה, אבל מה שלא יהיו ההלכות האלה, עליהם כולם צריכים להסכים שברגע שאתה מתקרב שמה, זה גם גאולת הגוף וגאולת הנפש. אלו מושגים שנמצאים בכל המקורות, אני לא אומר פה איזה דברים שיש חולק עליהם. גם כן מי שטוען שזה לא התחלת הגאולה, גם כן מסכים שיש את ענייני גאולת הגוף וגם את ענייני גאולת הנפש. אוקיי, אז כרגע אנחנו מסכימים לכל הדברים האלה. עכשיו פה עוד דבר שצריך להסכים, כי הגמרא אומרת, המושג הזה של התחלת הגאולה, מה שקוראים התחלת הגאולה, זה מושג הלכתי, הוא נמצא בגמרא, בתלמוד, ושם מדבר על זה, וההגדרה הכללית של המושג הזה, הגמרא אומרת שברגע שאין שיעבוד מלכויות, ברגע שאתה לא משועבד לשום עמים אחרים בעולם, ברגע שיש לך שלטון יהודי עצמאי שלך, התחלת את הגאולה היא, זה תחילת הגאולה. אז אם אנחנו כרגע מסכימים כולם, שאנחנו לא נמצאים תחת שיעבוד של שום עם, ואנחנו נמצאים בארץ ישראל עם היהודים ועם עם ישראל שלנו, אם אני מוציא כמובן את כל העניינים הרגשיים שיש פה, אז זה לפי הגדרה הלכתית הכי פשוטה, התחלת הגאולה. אני יודע שאני אסתבך פה, אני יודע שיש הרבה שמיהו נגד, ואנטי הדבר הזה, והם יכעסו מאוד, ויש הרבה מאוד שאלות, והאדמור מסתמר זצל, כי הוא היה צדיק גדול, אבל למעשה בעניין הזה כתב ספר ארוך מאוד, מלא בטיעונים, שיכול להיות שבפרקים הבאים, אני אנסה אולי לעשות איזה מיני סדרה, ולנסות להסביר את כל הדברים האלה. אני מגיע מהסקולה, ומהשיטה שאנחנו כן נמצאים בהתחלתה הגאולה, בתחילת הגאולה. אולי לא כמו שהדתי-לאומי מבין את זה, אולי לא כמו שהחרדים מבינים את זה, אני לא אכפת לי. אני איש של הלכה, צריך להסתכל על הכל בעיניים משקפיים של הלכה, בצורה הגיונית, לוגית פשוטה, בלי שום ענייני רגש. ואם אתה מקבל שזה התחלת הגאולה או לא, זה פה דבר מעניין מאוד. הרי כולם חיים כאן, אף אחד לא מציע שעכשיו צריכים כולם לקום ולעזוב את המדינה, לא לכאן ולא לכאן. שוב פעם, חוץ מאולי חוגים מסוימים, קיצוניים מאוד שאני לא נכנס אליהם, הם לא פועלים בשם הדת כמובן או בשם התורה, אז אנחנו, הם לא מעניינים אותנו. אבל כל השאר מסכימים שעדיין כולם חיים פה, ויש פה מרכזי תורה ענקיים, ומרכז התורה העולמי בכל העולם נמצא בארץ ישראל, דברים שלא היו פעם, פעם היו הרבה יותר גדולי תורה בשאר המקומות, כמובן בימים שזה היה באירופה, או אפילו בארצות הברית, אבל כיום האוטוריטות הדתיות בכל ענייני הדת נמצאים בארץ ישראל, כולם מגיעים בארצות הברית ללמוד בישיבות הכי טובות פה בארץ ישראל, וכרגע ארץ ישראל נהיה המעוז של כל מה שקשור בתורה. וגם כן יש לכם עצמאות פה, אמר לכם, לנו יש פה עצמאות על כל המדינה פה, וההחלטות שנעשות פה הן החלטות יהודיות בלבד. אז אם ככה, אם אתה מקבל שזה התחלת הגאולה כרגע, בעצם זה אומר, כמו שאמרתי בפתיח, שאחרי 2000 שנות גלות, זה הזמן שהקדוש ברוך הוא החזיר אותנו לארץ ישראל, למדינת ישראל, להקים בחזרה את הגאולה. אז כמו שאני אומר, אז מה ההבדל? שתי הצדדים מסכימים שצריך להישאר לגור פה, שתי הצדדים ממשיכים את החיים שלהם כרגיל, בין שאתה אומר שזה התחלת הגאולה, בין שאתה אומר שזה לא התחלת הגאולה. אז איפה נקודת המחלוקת הגדולה ביניהם? ופה אני אגלה לכם סוד גדול. נקודת המחלוקת הגדולה ביניהם היא שאלה אחת. האם ייתכן שיהיה עוד שואה כמו שהיה, ויחריבו את כל מדינת ישראל, ויהרגו פה את היהודים, וישלחו אותם בחזרה לגלות, ורק אז יחזרו לגאולה השלמה לארץ ישראל, או שלא? אם אתה מאמין שזה התחלת הגאולה, אומר בעצם, במובן הכי פשטני שלו, שכרגע זה ההתחלה, והגאולה תימשך ותימשך, ותגדל ותגדל, עד שזה יגיע לגאולה השלמה. וכמו שהגמרא אומרת שמה, שהם ראו את השמש, את זריחת השמש, מי שלא יודע את הסיפור, יכול לבדוק את זה, אבל אני אגיד בקצרה ממש, שהלכו שמה וראו את השמש עולה, זורחת, לאט לאט, ואז הוא אמר, כך היא גאולתם של ישראל. זה משווים את הגאולה של עם ישראל לזריחה של השמש, שזה מתחיל מהחושך לאט 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 לאט, עד שהוא כבר זורח בקול גדול, ואז יש לך את הזריחה של השמש באמצע היום. ולכן כל אחד שנלחם נגד הדבר הזה, התופעה הזאת, הגאולה הזאת, שאלוקים החליט, אז הוא בעצם כאילו שהוא רוצה להילחם בשמש. כל זה היה הקדמה אחת למה שאני רוצה להגיד עכשיו. אם מישהו מעלה בדעתו שאפשר להחזיר את הגלגל אחורה, או הערבים, הפלסטינאים, או האום, או האיחוד האירופי, או כל רשעים אחרים ששונאי ישראל שיוצאים במשך הדורות, ואפילו לצערנו חלק מתוך העם ישראל עצמו, אם הוא חושב שהוא יכול לבוא עכשיו ולהילחם בזה שהיא תהיה פה מדינה יהודית, ומדינה על פי ההלכה, ולנסות לשנות את זה ולהחזיר דברים אחורה, זה שווה ערך לאדם שינסה להחזיר את השמש אחורה אחרי שהוא כבר זרח בבוקר. בלתי אפשרי. ולכן אני בא פה עכשיו עם קריאת הרגעה לכל מי שלחוץ עכשיו מהמצב, שהוא מפחד עכשיו, אז מה יהיה פה? הרשימה המשותפת תשלוט פה ביחד, עם אנשים של השמאל הקיצוני, ואנשים ששונאים את הדת, ומה יהיה על עם ישראל, ועל ארץ ישראל, ועל כל הדברים האלה, אז אני בא להרגיע אתכם. היו לא תהיה, אני לא יודע להגיד לכם איך זה יהיה בדיוק, זה כבר אני משאיר את הבעיות האלה לקדוש ברוך הוא, כמו שאף אחד לא העלה על דעתו, בספק אפילו שאורלי לוי פתאום תהיה זאת שתצא מתוך ממש העבודה מרץ ביחד, והיא תבוא ותגיד, אני לא מסכימה, אחרי שהיא כבר אמרה שהיא מסכימה, אז אל דאגה, הרבה שלוחים יש לו למקום, הקדוש ברוך הוא ימצא את הדרך, אבל בשביל להרגיע את העם אני אומר את זה. אני כן רק לפני שאני מסיים רוצה להגיד שזה נושא ארוך ומורכב, אני העליתי ממש בקצה המזלג, אני בטוח שאני אקבל הרבה שאלות ותהיות, כי זה לא, אני לא יכול בחצי שעה שיש לי לנסות לחסות קר כזה גדול של נושא כל כך ארוך עם כל כך הרבה פרטים, אז לכן אני מבטיח בלי נדר בפרקים הבאים, להשתדל בלי נדר להכניס עוד ועוד על העניין הזה של התחלת הגאולה, ואני מבטיח לשם ההגינות לנסות להסביר את שני הצדדים, ואז כל איש יכול לבחור את מה שהוא רוצה, אבל אם אתם מאמינים שזה התחלת הגאולה, אז זה כמו זריחת השמש, זה לא יכול לחזור אחורה. ברגע שהשמש מתחיל לזרוח, הוא זורח והולך עד הסוף, ועד שזה יגיע לאמצע השמיים, כרגע אנחנו עוד לא שם כמובן, אבל זריחת השמש התחילה כבר לפני 70 שנה, ומי שמתנגד לדבר הזה צריך להסביר את עצמו בעוד כל מיני דברים, אני לא מניתי עכשיו, כי אני מסביר את הצד הזה, כי שם אני נמצא. אז לכן אם כל אחד מבין שזה הולך ככה, אז אלוקים צריך לסדר את זה איך שלא יהיה. כרגע מבחינה פוליטית זה נראה ברוך רציני מאוד, אבל לכן אני אומר אל דאגה, אל דאגה, הרבה שלוחים יש לו, הקדוש ברוך הוא יסדר את זה כבר איך שזה לא יהיה. אז אני מבטיח לדבר עוד בנושאים האלה, אני כל פודקאסט מבטיח מחדש לדבר על עוד ועוד ועוד נושאים, הכל רשום אצלי, אני לדעתי יש לי פה אולי 30 פודקאסטים כבר מוכנים של חומר שאפשר לדבר עליהם על כל הנושאים. אז זה לא מספיק זמן, בעזרת השם עד כמה שאני אספיק כל שבוע, אני אשתדל לעשות בעזרת השם. אז אוקיי, הגעתי לקצה גבול הזמן שהייתי לעצמי לפרק הזה, ואם כן אני רק רוצה להזכיר, אנחנו נמצאים גם כן בפייסבוק, זכות השתיקה, וגם כן ביוטיוב, זכות השתיקה, בדף הטוויטר, זכות השתיקה, וגם באימייל, זכות השתיקה במילה אחת, strudel@gmail.com, שם אפשר לשלוח הודעות, גם כן הודעות ותגובות וביקורות, אפשר לשלוח בכל אחד מהפלטפורמות האלה שאני אמרתי, וכמובן שלאחרונה נכנסנו גם כן לכל פלטפורמות הרגילות של הפודקאסטים, איפה שאתם מאזינים להם, גם בספוטיפיי, גם באפל מיוזיק, וגם בכל שאר הפלטפורמות האלה שנמצאים בכל מקום ברשת, אפשר למצוא אותנו. אז עד כאן להפעם, אני הייתי יעקב אורלובסקי וזה זכות השתיקה.